מעניין אצל הרב יוסף דב סולובייצ'יק, בספר שלו איש ההלכה גלוי ונעלם, הוא פותח באחד המקומות שם, הוא מעמיד את הדמות למשל של שקיעת החמה. אז הוא אומר, זה יכול להיות אירוע קוסמולוגי מבחינה מדעית. אולם איש ההלכה שהוא רואה את שקיעת החמה, יש לו גדרים הלכתיים. זה זמן קריאת שמע, לא זמן קריאת שמע. אם נולד ילד, אז האם הברית, איך זה חל? זאת אומרת, אנחנו רואים שיש כאן אירוע מסוים שאתה יכול להסביר אותו מבחינה מדעית, אבל ההלכה מתייחסת אליו בגדר אחר, כי היא באה לתת הנחיה, היא באה לתת אורח חיים לאדם, שלפעמים זה יכול להיות שונה. כמובן שלפעמים יכולה להיות התייחסות לעצם המדע, שזה יכול ליצור התנגשויות. אז אנחנו עכשיו נשמע את הרב דוקטור חננאל פרי, שגם הוא גם חיבר ספר בעניין הזה של היחס בין ההגדרות המדעיות וההלכתיות, ונוכל לאלף את עצמנו בינה.
תודה רבה. טוב, אני תמיד מתרגש מחדש לעמוד כאן, מקום שבו כולנו שקדנו על תורתו של מורי, ואני אשתדל גם במהלך הנושא שלנו להביא מתוך הדברים שלמדנו אצלו. הנושא שאני רוצה לדבר עליו, ההגדרות ההלכתיות והמדעיות והיחס ביניהם, זה אחד הנושאים שכל פעם מתחדש איזה נושא אחר שבו אנחנו פוגשים את הדברים. והיה מקובל לראות את האדם כרוכש ידע והבנה בעולם משני מקורות, מהמקור של המדע ומהמקור של התורה. זאת אומרת, יש את הידע שאנחנו אוספים מתוך ההתנסויות שלנו בעולם, והמדע מסדר לנו את הדברים ונותן לנו להכיר את העולם, ויש את התורה שנתונה מלמעלה ומוסרת לנו גם היא דברים על העולם, איך אנחנו צריכים להתנהג איתו. ושני מקורות הידע האלה, מדי פעם קורה שאנחנו מקבלים מהם תמונת עולם קצת לא אחידה, והשאלה איך אנחנו מתמודדים עם המפגשים האלה. מי שהטיב לתאר את זה זה הרמב״ם. בפתיחה שלו למורה נבוכים הוא כותב כך: מטרת המאמר הזה להעיר לאדם דתי שכבר נקבע בליבו והושג בדעתו אמיתת תורתנו, והוא שלם בדתו ומידותיו, ועיין במדעי הפילוסופים וידע ענייניהם, ומשכו השכל האנושי וידריכו להעמידו במעונו, ועמדו בפניו פשטי התורה, וישאר במבוכה ויסוס, האם יימשך אחר שכלו ויעזוב מה שידע מפשטי התורה, ויחשוב שעזב יסודות התורה, או שיעמוד כפי מה שהבין מהם ולא יימשך אחר שכלו, ונמצא שפנה אחור משכלו ופרש ממנו, ויחשוב שהביא על עצמו נזק והפסד בדתו, וישאר עם אותם הדעות הדמיוניות תוך הרגשת צער ומועקה, ולא חדל להיות בכאב לב ומבוכה גדולה. והרמב"ם מתייחס כאן לדעות הפילוסופיות, אבל הם די זהות. חלק גדול מהדעות הפילוסופיות באות מתוך היכרות מעולם הפיזיקה שאדם לומד, ולכן הבעיות הן אותן בעיות גם היום. איך אנחנו צריכים ליישב בין שתי תמונות העולם שנקרות בפנינו? אני אתן דוגמה אחת, את אולי המפורסמת ביותר שמוכרת לדברים האלה, תשובה מאוד מאוד מפורסמת של הרשב"א, שנשאל איך צריך להתייחס למקרים שיש עדים מובהקים, נאמנים, שמעידים על בהמה או על עוף שהם נטרפו. וכידוע, אם בעל חיים נטרף, זה אומר שהוא לא יוכל להמשיך לחיות, הוא כרגע עדיין בחיים, אבל הוא ימות כתוצאה מאותה פגיעה. וכשרוצים לבדוק ספק טרפה, משאירים אותו י"ב חודש, ורואים אם הוא שרד או לא. והנה באים העדים האלה ומעידים שבוודאות הבעל חיים הזה נטרף. עוברים 12 חודשים ועדיין הוא חי. עדיין הבהמה חיה, או אותו עוף חי, איך צריך להתייחס לזה? ויש לו תשובה מאוד מאוד ארוכה, מאוד מפורטת שם. ובסופו של דבר הוא אומר שאין להתיר בהמה כזאת, וברור לו שהעדים טעו. אנו מחפשים אותן כדי שיהיו דברי חכמים קיימים, ואל נוציא לעב על דברי חכמים ונקיים דברים של אלו, כלומר של העדים. אלא אומרים להם שמה שכחת, שמה טעית, שמה נתחלף לך בזמן, שמה נתחלף לך בבהמה אחרת, שאי אפשר שתהיה בהמה זו בין עיניך כל י' ב' חודש. ואם יתחזק בטעותו ויאמר לא כי אהבתי זרים, יבטל המעיד ואלף כיוצא בו, ואל תבטל נקודה אחת ממה שהסכימו בו חכמי ישראל הקדושים. כלומר, לפי הרשב"א, יש לנו ודאות ברורה מאוד בדברי התורה שלנו, בהם אנחנו צריכים לאחוז, וכשהדברים מתנגשים, אז צריך לחפש איפה מקור הטעות. לא מצאת, תפקפק אפילו באמינותם של העדים. ובימיו זה היה נשמע הגיוני, איך באמת אדם יכול 12 חודש באמת לעקוב אחרי בהמה בלי שזה יתחלף, ולראות בדיוק, לעקוב אחרי הדברים. היום תשובה כזאת היא הרבה יותר קשה. יש לנו היום מחקר מאוד מסודר, מעבדות מאוד מדויקות. קשה מאוד להטיל ספקות מהסגנון הזה כדי לאמת את דברי התורה שלנו. אבל כבר לפני הרשב"א, כשהרמב"ם בהלכות שחיטה מתייחס לתופעות כאלה, הוא כותב כך, אחרי שהוא מונה את 70 הטרפיות, הוא כותב, ואין להוסיף על טרפות אלו כלל, שכל שיירע לבהמה או לחיה או לעוף חוץ מאלו שמנו חכמי הדורות הראשונים והסכימו עליהם בתי דיני ישראל, כבר הלשון שלו, מנו חכמי הדורות הראשונים, הוא לא מדבר כאן על מסורת של קבלה, והסכימו עליהם בתי דיני ישראל, הוא מאוד מדקדק, הוא לא מדבר על מסורת מסיני, אפשר שתחיה, ואפילו נודע לנו מדרך הרפואה שאין סופה לחיות. וכן אלו שמנו ואמרו שאין טרפה, אף על פי שיראה בדרכי הרפואה שבידינו שמקצתם אינם ממיתים, ואפשר שתחיה מהם, אין לך אלא מה שמנו חכמים שנאמר על פי התורה אשר יורוך. על ההלכות, על ההלכה הזאת, שתי ההלכות שהרמב"ם מביא כאן, הרבה מאוד דיונים נכתבו. חזוני שכתב פירוש לאגדה שלמה של חז"ל על זה שהעולם מתקיים 6,000 שנה, 2,000 תוהו, 2,000 תורה, 2,000 ימות המשיח, והוא טען שהרמב״ם מכוון לאגדה הזאת, ולדעת הרמב״ם מה שחכמים שהיו ב-2,000 השנים האלה, שנים מעמד הר סיני ועל חתימת התלמוד, מה שהם קבעו זה מה שהפך להיות מחייב, וכל תקופה אחרת לא משנה כבר שום דבר. אבל הדברים מאוד לא פשוטים, כי כשהרמב"ם מדבר בהלכות נזיקין על טריפת אדם, אז הוא מדגיש שם ששם הולכים לפי מה שקובעים הרופאים, בניגוד למה שהוא קובע כאן. ושוב, כל המפרשים מנסים לדום ולהבין מה בעצם הרמב״ם, מה הקריטריון לפי כשאנחנו נתקלים בשאלות מהסוג הזה. אם אני אנסה, אולי לפני שאני מגיע לנושא שבו אני רוצה להתמקד, לתמצת את מכלול גישתו של הרמב״ם, אם אפשר בכלל לתמצת את זה, אז הרמב״ם טוען שהתשובה היא תשובה מורכבת. אין תשובה חד משמעית כמו שהרשב"א ניסה לחנך אותנו, לאחוז בתורה וכל השאר לפקפק בו, אלא לפי הרמב״ם, אנחנו מכירים את חלק א' במורה נבוכים, קודם כל, הרבה פעמים אנחנו לא מבינים את התורה כמו שצריך. יש הרבה מילים שיש להן כמה משמעויות, ואנחנו הבנו את זה בצורה אחת, אבל בהחלט יכול להיות שההבנה שלנו היא לא ההבנה היחידה, וצריך לדקדק טוב טוב מה באמת המשמעות של הדברים. אם ניקח את זה לימינו, אז איך להבין את פרק א' בספר בראשית, זה לא בדיוק חד משמעי. אפשר להבין את זה בכמה צורות. אנחנו יודעים שאת פרק ב' הרמב"ם הסביר כמשל, למשל, אבל קודם כל הבנת התורה, צריך לדעת שמדובר בחוכמה עמוקה מאוד, ויש בה, לא יודע אם משתמש במילה רבדים, אבל רבדים של משמעויות, ויש הבדל בין הצורה שילד בכיתה א' מבין את הספר הזה, שאז הוא מקבל ממנו דברים מאוד חשובים. אתה קרא בזה שיש בורא לעולם, ושיש הנהגה, ויש השגחה בעולם, של יסודות מאוד מאוד חשובים, אבל ברור לנו שאלה לא הדברים המדויקים שבא ספר בראשית ללמד אותם. וכאשר הוא יעלה בחוכמה, הוא יבין שיש דברים יותר עמוקים ויותר נסתרים בדברים האלה. הדבר ראשון, ההבנה שלנו בתורה, אנחנו צריכים לבחון אותה. יש קבוצה אחרת של מקרים שהעבודה המדעית שלנו לא מדויקת, ולפעמים אפילו יומרנית. אנשים נדמה להם שהם הגיעו להבנה מושלמת, להבנה אמיתית של המציאות, ועוברים כמה דורות ופתאום מגלים שהדברים הם לא כל כך פשוטים כמו שחשבו, הדברים הרבה יותר מורכבים. ובדיוק כמו שדיברנו על למידת התורה, גם בהבנת העולם יש רבדים, ויש את הרובד של מה שהכרנו, ופתאום אנחנו מכירים אירועים נוספים במציאות שאותם צריך להסביר גם כן, והתיאוריות הקודמות לא מספיק טובות בשבילם. ויש מקרים ששני הדברים נכונים, שההבנה שלנו כרגע גם את המציאות וגם את התורה היא לא מספיקה, וצריך גם פה וגם שם לבחון את הדברים. אני רוצה אבל להתרכז בנושאים שבהם אנחנו משתמשים במינוחים זהים גם במדע וגם בתורה, וזה לא כל כך ברור שאנחנו מדברים על אותם דברים. להגדרות ההלכתיות הן לפעמים מכוונות לדברים טיפה שונים, ובמבט ראשון נראה שאנחנו מדברים על אותו דבר. אז הזכרנו קודם, הנושא של הטריפה הוא אולי נושא קצת אחר, שאלה שמה מהם הדברים שמחייבים אותנו, מה הסמכויות, אבל אני רוצה להתחיל מהנושא של כלאיים. כלאיים ששם נאסר לנו להחליא שני מינים שהם שונים, וכבר שם הרמב״ם בהלכה אומר דברים שכבר מי שעובר על ההלכות בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות, רואה שהדברים הם לא פשוטים בכלל. הרמב״ם כותב כך, יש מינים בזרעים, שיהיה המין האחד נפרד לצורות הרבה. מפני שינוי המקומות, והעבודה שעובדים בארץ, עד שיראה כשני מינים, ואף על פי שאין דומים זה לזה, הועיל במין אחד, אינם כלאיים זה בזה. כיוון שמדובר באותו מין, אז גם אם הוא נראה בצורות שונות, אין בזה בעיה של כלאיים. לעומת זאת, יהיה בזרעים שני מינים שהם דומים זה לזה, הם שני מינים, כן, אבל הם דומים זה לזה, וצורת שניהם קרובה להיות צורה אחת, ואף על פי כן, הואיל והם שני מינים, הרי אלו אסורים זה עם זה. וכן באילן, שני מינים שדומים זה לזה בעלים או בפירות, הואיל והם שני מינים, הרי אלו כלאיים. אז הוא נותן דוגמאות לזה. ובהמשך הוא אומר שיש גם מקרים שלא חששו בהם לכלאיים, למרות שהם שני מינים, שאין הולכים בכלאיים אלא אחר מראית העין. זאת אומרת, הרמב"ם הפגיש אותנו גם במקרים שאנחנו לא צריכים לחשוש מכיוון שזה מין אחד, גם במקרים שמכיוון שהם שני מינים, אם יש בהם דמיון, אז אין איתם בעיה, ואנחנו כבר מתחילים להיות מבולבלים, כי לא כל כך ברור האם מה שעקרוני לנו זה המין או מראית העין. ובדומה לזה, כאשר הוא מדבר על איך מרחיקים בין שני מינים, הוא אומר, מכל אלו הדברים מתבאר לך שבזמן שיש בין שני המינים הרחקה הראויה להם, כדי שלא ינקו זה מזה, אין חוששים למראית העין. ובזמן שיראו מובדלים זה מזה, אין חוששים להיניקתם. אפילו אין זה בצד זה, כמו שנתבהר, מה שנקרא רשתור. כן, כשהפינות שלהם דבוקות. אז מה בעצם הכלל שקובע כאן? מה קובע מתי זה כלאיים, מתי זה לא כלאיים? אנחנו רואים שיש כאן כללים הלכתיים שאנחנו לא יכולים לדמות אותם לדברים אחרים. ובדומה לזה, הנושא של, אני אציין כאן נושא שלדעתי המחקר שלו לא יסתיים, זה נושא של חמץ. מה מוגדר כחמץ? אנחנו יודעים שחמשת מיני דגן מחמיצים, אבל זה בתנאי שהם אימיים ולא אימי פירות. ומספר המאמרים שאני מכיר היום הוא לא קטן, ואין להם גישה אחידה בדברים האלה. יש לפחות שבע הגדרות שאני זוכר למה ההגדרה ההלכתית, המצחה, איך אנחנו מנסים להגדיר מבחינה מדעית את מה שההלכה מדברת וקוראת לו החמצה. מי שרוצה יכול לעיין בכרכים של תחומין, אחד בכרך הראשון נדמה לי, ואחד כבר בכרכי הלמד, והצעות שונות לגמרי אחת מהשנייה, וזה רק חלק מההצעות שהועלו כאן. ומורי תמיד טען שההגדרה היא פשוט הגדרה הלכתית, אל תחפשו יותר מדי בעולם המדע, כי שם הדברים הם אחרים. זה לא נכון לבדוק את הדברים על ידי מעבדה של כימיה. וכאן אני רוצה להגיע לנושא שעלה לאחרונה, הוא כבר כמה שנים מתפרסמים בו מאמרים בכתבי העת של תורה ומדע, ולאחרונה מי שראה גם בעיתון בשבע, הרב אליעזר מלמד פרסם את המסקנות שלהם בישיבה מזה שהם לאחרונה ישבו על הנושא הזה. זה הנושא של בליעת כלים. נושא של בליעת כלים, שהמחקר המדעי בימינו טוען שהחומרים היום לא בולעים. אתה מבשל בסיר, זה זניח מאוד מה שנשאר בו אם אתה מנקה את זה כמו שצריך. הרי אנחנו מדברים על בליעה שכאשר אתה מנקה את הסיר, שהחומר עצמו יקלט לתוכו משהו. המחקרים המדעיים לא מכירים דבר כזה. יש דברים שהם פשוט לא ייתכן שהם אלה שההלכה מתייחסת אליהם. אז גם את זה הם שוללים, מכיוון שהם טוענים שהמולקולה, כן, החלק הקטן ביותר שיכול להיות לאוכל שאנחנו אוכלים, המולקולה יותר גדולה מהרווחים שקיימים בין המולקולות של המתכת, ולכן לא ייתכן.
הוא לא מדבר, הוא מדבר על גוף המתכת שהוא לא חלק.
אז יש מי שניסה להציע גם דבר כזה. אנחנו יודעים אבל שהם לא חלקו. זאת אומרת, כל החלוקה שבמיוחד הרב עובדיה מציג אותה, של דברים שהם שיעה, שהם חלקים, זה גישה שהיא לא קיימת בתלמוד. זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה בלב, משם הוא לקח את זה, משם השולחן ערוך לקח את זה משם. אבל בעצם אין לנו חלוקה במקורות הבסיסיים של דברים כאלה. ושוב, משהו צריך להיות. אבל אני אומר, יש גם דיונים לגבי האפשרויות האלה, בחנו גם את האפשרות הזאת. בסופו של דבר, זה לא נראה כדבר שיכול להסביר את ההלכות שקיימות לנו. והמסקנה של הרב מלמד הייתה, להם בישיבה, כן, לא מסקנה שלו לבד, אבל המסקנה שלהם הייתה שמכיוון שבליעת כלים נזכרה בתורה, כן, יש לנו שני מקומות, יש לנו פעם אחת במלחמת כלי מדיין, ספר במדבר, כל אשר יעבור באש תעבירו באש, ויש לנו גם בתורת חטאת, את זה קצת פחות זוכרים, יש לנו ספר ויקרא, כאשר בישלו את בשר החטאת, ולמחרת זה יהפוך להיות נותר, אם יבשלו בזה זה יקבל את הטעם של הנותר. אז גם שם כלי חרס אין לו תקנה, ואם בכלי נחושת בושלה הוא מורד ושותף במים. אז גם שם אנחנו מדברים על בליעה שקיימת. אז לכן לגבי הצורך להכשיר כלי, אז הוא כותב שיצטרכו להכשיר את הכלי. אבל מה קורה אם יתבשל, אם יתבשל בכלי כזה לפני שהכשירו אותו? אז כאן הוא אומר שאפשר יהיה להתיר את זה מיד, כי ההלכה בדרך כלל מדברת על זה שצריך לתת את זה לכפילה, לאדם שיטעם את זה ויגיד לנו אם יש כאן טעם. ואפשר לדלג על השלב הזה, כי אנחנו יודעים שאין טעם, אין נתינת טעם. הוא מספר שצועים בישיבה הם עשו ניסיונות, אני מניח שגם אתם יכולים לעשות ניסיונות, ולראות שאין נתינת טעם. כלי שהוא נקי לגמרי, אתה מבשל בו, הוא לא ייתן טעם. מכיוון שהחומרים שלנו לא באמת בולעים. ולכן הוא אמר שזה המסקנה שהם הגיעו, שאין צורך לעשות את הבדיקה הזאת. כמובן שכבר היו כאלה שהסתייגו מהשינוי הזה שהם מציעים, אבל טוב, מי שהסתייג לא הציע הסבר חדש לתופעה, ככה שזה לא... זה קל מאוד לבקר כל מה שיעלו בפניך, אבל השאלה אם יש לך איזשהו פתרון קצת יותר מורכב או יותר חכם שיפתור את הבעיה, וזה אף אחד בינתיים לא הציע. קודם כל כאן זה נאמר, כאן זה נאמר, אם יצא שבישלת בכלי הזה, ההלכה אומרת שתיתן את זה לגוי שיתאם אם יש טעם, אז זה כן נאמר. אבל הכיוון שלך נכון, כן? אתה יושב כאן בבית מדרש מאוד מכובד, ומה שמורי לימד אותנו באמת, זה שמדובר בקביעה הלכתית. זה לא שההסבר הזה פותר את כל הבעיות, מכיוון שההלכה מדברת על נתינת טעם, וזה אומר שכן אמור להיות כאן איזה משהו שהוא מדיד, אבל בכל מקרה הוא טען שמדובר כאן בהגדרה הלכתית, ואין לנו שום שום סיבה ושום צורך ללכת ולבדוק את זה במעבדות. היה לו גם סיפור נחמד שמישהו פעם בא לשאול אותו בחדר שלו על הסוגיה הזאת, זאת אומרת הוא הכיר את זה כבר אז, והוא סיפר שהוא פשוט הרים טלפון במקום לאדם שהיה חוקר בכימיה, פרופסור בכימיה, והוא שאל אותו, מתכת בולעת או לא בולעת? והוא אמר לו, בוודאי שלא. ואז הוא אמר לו, אתה שומע? הנה, הפרופסור אומר שזה לא בולע שום דבר. עכשיו תפתח את ספר התורה, תראה. פתח לו את הפסוקים, פסוקים מפורשים שהתורה מעידה שזה בולע. ולכן, תראו, יש אנשים שאולי זה יעלה להם ספק לגבי התורה שלנו, אבל אנחנו, שאנחנו אין לנו שום ספק בדברים, אנחנו יודעים שמדובר בשתי צורות שאנחנו אמורים לבנות את החיים שלנו לפיהם. אני לא אומר שזה דבר קל, אני גם לא בא להגיד שהפתרון הזה הוא לחלק את החיים לשניים. מורי תמיד חינך אותנו לזה שהכל צריך להיות אחיד, שצריך להיות כאן שלמות אחת. אבל כאן אני רוצה להביא את התחום שלדעתי הוא צריך להיות הסמל לעולם ההלכה. זה ספר שמי שלומד רמב"ם יומי כרגע נמצא ככה ממש באמצעיתו, זה ספר טהרה. ספר טהרה זה ספר מופלא שמלמד אותנו על הלכות טומאה וטהרה שיש לעם ישראל. חלקם מפורשים עד הסוף בתורה, חלקם על ידי תורה שבעל פה. אבל יש כאן עולם שלם, עולם שלם שבן אדם בונה את החיים שלו, ובעצם הוא לא מדיד בכלל, אי אפשר להבחין בו. והתורה באה ואומרת שיש בו הבדל מובהק בין יהודי לגוי. גוי מדין תורה לא מקבל טומאה בכלל, אלא כמו בעלי החיים, בזמן שהוא חי הוא אין בו טומאה בכלל, ורק היהודי הוא זה שמקבל טומאה, הוא זה שהופך להיות טמא וצריך להיזהר מדבר אחד ולא מדבר אחר. וכל העולם הזה, כמו שהרמב"ם אומר במורה נבוכים בטעמי המצוות, זה מכיוון שהתורה באה לחנך אותנו ולא את הגויים. לכן האדם היהודי הוא זה שטמא על ידי כל חוקי הטהרה. התורה מחנכת אותנו איך, לאיזה דברים צריך להתקרב, איזה דברים צריך להיטהר כדי להגיע אליהם, ומאיזה דברים צריך להתרחק ולהישמר. כל הדברים שקשורים למוות, כל הדברים שקשורים לגאולים ולטינופים, אדם צריך להתרחק מהם ככל היותר. ומכיוון שהתורה רצתה לחנך אותנו בכיוונים מסוימים, יצרה לנו מהלך שלם שבנוי על גבי המציאות. וזה חשוב להבין שמדובר כאן במבנה שנמצא על גבי המציאות והוא לא סותר אותה. אם אני אתן איזה דוגמה נוספת, אחד המאמרים החשובים שמורי כתב, יסודיים מאוד, זה בנושא של ביטול, ביטול של תערובות, ביטול, אנחנו עכשיו מדברים על שכח, הביטול של שכח פסול ושכח כשר, ובדומה לזה גם בפסח, הביטול של שיש, האם יש ביטול לפני כניסת החג. ושם המורי הסביר דבר מאוד מאוד בסיסי, שלא מדובר כאן על ביטול המהות של דבר. אם יש מים במקום מסוים, גם אם באחוזים נמוכים ביותר, אי אפשר לבטל את זה, הם נמצאים שם. ההלכה לא מדברת על ביטול דברים מציאותיים עובדתיים. כל מה שההלכה אומרת זה שאפשר לבטל את התואר ההלכתי שקיים לדבר מסוים. אבל דבר, את המהות של הדבר לא ניתן לשנות. אם יש דבר שהוא טמא, פסול, כל התארי לוואי ההלכתיים, את זה לפי הכללים יש דרך לבטל. אבל מהות מסוימת, מים במי פירות וכדומה, או שכח שפסול בגלל החומר שלו, לא ניתן לבטל דברים כאלה. וכאן זה בעצם הרעיון שאני תיארתי כאן, שבעצם ההלכה לא באה לספר לנו דברים חדשים על מציאות ולשנות את העובדות הקיימות. העובדות הקיימות הן נתון שאנחנו צריכים להתמודד איתו. מה שהיא מלמדת אותנו זה באיזה צורות אנחנו צריכים להתייחס אל הדברים, וכאן בהחלט יש דברים שהם נלווים, שהם מעבר, ואותם אנחנו צריכים לאמץ כהסתכלות נוספת, אבל בפירוש הם לא באים במקום הקביעות המדעיות. הקביעות המדעיות במקומם עומדות, ואנחנו רק לומדים איך לזרום דרכם בצורה נכונה משיקולים מגוונים. לתורה יש שיקולים מורכבים כדי לחנך אותנו להתנהלות הנכונה. טוב, אני אעצור כאן. אם יש מישהו שיש לו עוד שאלה לגבי הנושא הזה, יש לנו עוד דקה, לא?
כן.
עד שש.
אה, עד שש? אוקיי, אז אני יכול אולי להיכנס לעוד נושא. מה זאת אומרת?
עם כלים לא בולעים, עם כלים לא בולעת, יש לנו ספק בכלי.
אז שוב, לגבי הספק בכלי זה יהיה ספק דאורייתא, כי התורה היא זאת שדרשה מאיתנו לעשות את ההכשרה. זה יהיה ספק בדאורייתא, והכללים ההלכתיים לא משתנים בכלל. התורה דרשה מאיתנו את הדבר הזה, ומה אנחנו יודעים על המציאות, זה לא משנה כאן כלום. אנחנו צריכים להתייחס לדברים, ושוב, אולי לא הסברתי מספיק את הנקודה הזאת. כשהתורה באה ומחנכת אותנו בשני מקרים, להתייחס לכלי כאילו בלע, כן? בנושא של נותר, בנושא של כלים שגויים השתמשו בהם, זאת אומרת שהיא רצתה לעשות לנו איזושהי הרחקה מסוימת. ומידת הבליעה האמיתית, הממשית, היא לא זאת שמעניינת אותנו. עצם זה שהשתמשו בכלי הזה כבר במקומות אחרים, אז התורה עכשיו רוצה שאנחנו נעשה לזה הכשר. בדיוק כמו שלדעת הרמה זה מדי רבנן, אבל בדיוק כמו שחכמים אמרו שצריך להטביל את הכלי, אז התורה דרשה לעשות לזה הגעלה. מה זאת אומרת? אני לא מבין למה אתה חוקר, אבל אם אתה מדבר על ביטול, אז שוב, קשה להגיד כאן דיני ביטול, כי זה דבר שיש לו מתירים. אפילו אם ייפול כלי כזה באלף, אתה יכול להכשיר את כולם. זה דבר שיש לו מתירים, אני לא חושב ש... שמה? בין? אבל אני אומר, זה כבר כללים הלכתיים. מה שאני רוצה לומר, שאנחנו נמצאים במגרש של ההתייחסות ההלכתית. אנחנו צריכים להתייחס לדברים כאילו הם בלעו. כן? המישור העובדתי, המדעי, הוא לא ישנה כאן שום דבר. עכשיו, אני חושב שמבחינה מציאותית, למשל, היום, אנחנו צריכים להמשיך להתנהג כך. זאת אומרת, אני לא יודע אם אני הייתי מקבל את... עוד לא חשבתי עד הסוף על הבעיה שהרב מלמד מציע, אבל אני לא יודע אם זה נכון לקבל את המסקנה שלו, מכיוון שאומנם הכלים שלנו היום, באמת, אפשר להגיע לדרגת ניקוי מאוד מאוד גבוהה, כן? מה שהזכרת קודם, שבאמת השטח פנים שלהם מאוד מאוד חלק. אבל המציאות היא שמתי אתה נפגש עם הדברים? אחרי שבישלו בו משהו, נכון? אז מגיעה אליך השאלה. השאלה עד כמה אתה יכול להיות משוכנע שהכלי היה באמת נקי ברמה הזאת, כשאתה כבר במצב של הדיעבד. לא כל האנשים מצחצחים את הכלים שלהם בצורה הזאת. זה נכון שיש. נכון שיש הרבה עקרות בית שדואגות שהכלי לא יחזור לארון לפני שהם יבריקו אותו לגמרי. אבל זה לא תמיד כך. שמה? בדיוק, בדיוק. זה מה שאני רציתי לומר.
גם המדיח כלים.
לכן אני חושב שבסופו של דבר, מהבחינה המעשית, הבחינה של מישהו שיפעם את התבשיל היא מאוד מאוד חשובה. כי מבחינה מציאותית, אתה לא תמיד יכול להתחייב לזה שבאמת הכלי היה נקי עד כדי כך. גם אם הייתה לך את האפשרות הזאת. אז לכן אני חושב, כן.
זה גם אפשר לספור לי את כל הכלים שלהם?
כמו לפי הרמב״ם, זה לא בולע. אז אתה נכנס כבר לסוגיה שבוא נגיד כאן. לפי הרמב״ם אין לנו כלים כאלה. לפי הרמב״ם אין לנו כלים כאלה, ולכן ההתייחסות שלנו יותר פשוט לנו להגיד דברים כאלה. אתה צודק שלפי מי שמכיר כלים כאלה שלא בולעים בכלל, אז השאלה תהיה הרבה יותר קשה. נגיד כך, אבל לפחות לפי הדרך של הרמב״ם, שכלי זכוכית וכלי מתכות חלקים גם כן בולעים באותה מידה, אז יותר קל לנו ללכת עם הדרך הזאת ולהגיד שהכללים הם הלכתיים, והמישור העובדתי של המעבדות ממש לא ישנה לנו שום דבר. כלי חרס זה ממשות. כלי חרס זה ממשות. שמה אין את השאלה. אני לא חושב. אני חושב ש... טוב, אנחנו עכשיו לא נפתח ספרים, אבל אני חושב שגם הרמב"ם מודה שיש בליעה בכלים שהם לא כלי חרס. כלי חרס אין להם תקנה. כן, חוץ מכבשה. אבל אני אומר, מה
הכמות של הבליעה?
הכמות של הבליעה?
כן, שכמעט
רק בפני חרס יכול להגיע הבליעה של זה. אני לא זוכר למה אתה מתכוון, תאמור מה משהו בבליעה, אני לא זוכר שיש דבר כזה. יש בתערובות. אבל... אני לא, לא יודע למה אתה מתכוון, אבל טוב, אולי תראה לי אחר כך.
אולי, אולי, אולי במציאות של פעם, שלא כמו היום יש לך חומרי ניקוי שמנקים את הכל, כי הרעיה שכדי להכשיר אותו עושים הגעלה, מים רותחים. המים הרותחים, המטרה שלהם להוציא את מה שיש. זאת אומרת, יתכן מאוד משהו, אותה מציאות, זה לא כמו היום שאתה לוקח סיר, אפילו במים קרים, עם הכלי ניקוי שיש לנו, חומרי ניקוי, אתה מוציא אותו באמת לגמרי מכל גדר של בליעה. פעם בזמנם, אני לא יודע אם ניקו, אולי שמו קצת במים וזהו, אז לכן באמת שייך המוסד, יתכן, אני מעלה את זה רק הנחת יסוד.
אלו גם את
האפשרויות. אז פשוט לרבנים צריך רק אומץ לבוא להגיד שהמציאות היום היא חדשה.
לא, זה לא רק אמת של אומץ.
לא, ככה אני מעלה את זה בתור שאלה שיכול להיות, כי התורה ניתנה על רקע מציאות מסוימת, היא לא ניתנה תלושה מאותה אווירה. בפרט שהרמב״ם מצמיד את כל הדינים האלה למנהגים של עבודה זרה, אז יש לזה גם קשר אולי.
טוב, אני חושב שצריך קצת להיזהר עם הדברים האלה.
לא צריך להיזהר,
אבל אני אומר, חלק מהאפשרויות האלה הועלו באמת. זה לא פשוט להביא את זה למישור הפסיקה.
אולי אני אזכיר עובדות שכבוד אבא עשה מסוים. לקח כלי זכוכית שבישלו בו ושטף אותו טוב טוב עם כל מיני חומר, אחר כך שם אותו על האש וראינו שהשחיר למעלה של בעפר זכוכית מתייה, ולקח כלי זכוכית שהיא חדשה לגמרי ושם אותה על האש שלא יצא כלום. משמע שיש בליעה גם בדבר החלף, ואתה מנקה אותו טוב טוב, יש בפנים דברים שנראים.
מורי היה נותן דוגמה אחרת.
ועובדה שעשה והראה לי את זה.
אולי במראה הנבואה יש דברים כאלה.
זאת אומרת, אם אתה אומר דברי נבואה,
לא, מראה הנבואה, לא דברי
נבואה. אתה איש נבואה. סבב.
תראה, אני אומר שוב, במישור המעשי אני חושב שהיום אפשר לנסות את הדברים בצורה מעבדתית שהיא מאוד מסודרת. לחזור על הניסוי ש... לחזור על הניסוי ש... מורי עזרי
עשתה.
אבל אני אומר, במישור של ההלכה אני חושב שצריכים מאוד מאוד להיות זהירים. אנחנו מדברים על דורות. דורות שישבו בצורה מאוד מאוד זהירה ותעסקו עם הדברים האלה, ואני חושב שלהציע הצעות כשאלה אפשר, אבל מישור המעשי אני חושב שאנחנו נצטרך לעשות כמו שעשה הרב אליעזר מלמד, לקחת את כל הישיבה, לעשות גם ניסיונות, לבדוק גם את האפשרויות שיש כדי לנפח את הדברים. אני אומר, במישור של בית הכנסת כאן אני יכול להגיד שמורי תמיד טען שמדובר ב קביעות הלכתיות, ולכן אנחנו לא צריכים בכלל לקחת את זה למקומות האלה. אני חושב שזה דרך שהיא נכונה.
אז שאלו את המורים,
נכון. טוב, זה מה שאני ציינתי קודם. מה שציינתי קודם, אבל אני אומר, זה אם אתה טוען שבאמת יש קביעות מדעיות, אנחנו כרגע לא מדברים על מדע, אבל התורה רוצה שאנחנו, כשאנחנו משתמשים בכלים, נתנהג בצורה נכונה. ואז זה לא יכול לסתור, מכיוון שזה רק מתייחס לרובד אחר של התייחסות של הדברים.
אבל לנו גם מה שהרמב"ם כותב, שאם בענייני התרפיות זה ממש, יש תרפיות אולי שאם נמצא, אם נמצא תרפיות כאלה שהן לא דומות לשריפה ימינו, של ימינו מתוך השבעים.
תראה, אני לא זוכר שמור התייחס לזה בצורה מפורשת. ברור לי שהוא לא יגיד כמו הרב החזון איש, שיש איזושהי תקופה מסוימת שהקדוש ברוך הוא הוריד רק לשם את הסמכויות. אבל כן, אני חושב שזה קשור למה שדיברנו עכשיו, שגם בתרפיות יש את המישור של הקביעה ההלכתית של חז"ל, וזה מה שאני ניסיתי להדגיש שקראתי את ההלכה הזאת, שהרמם כשהוא מנסח את הדברים, אז הוא אומר כך, חוץ מאלו שמנו חכמי הדורות הראשונים והסכימו עליהם בתי דיני ישראל. זאת אומרת, הוא מדבר, לא, הוא לא מדבר על קבלה, הוא לא מדבר על מסורת, הוא מדבר על דברים שחלק מהם זה היה המסקנות שלהם ואיך הם ראו את הדברים. אבל צריך לזכור שלא ייתכן שההלכה תשתנה כל שני וחמישי, ולא לפי מעבדה כזאת או מעבדה אחרת. צריך איזשהו גורם סמכותי שהוא יקבע מה מחייב את כולם. ולכן ברגע שכיום אין לנו סנהדרין, אז השאלה אפילו לא מתחילה לעלות. אנחנו ממשיכים להיות מחויבים למה שנקבע פעם. האם דברים ישתנו כשתהיה לנו סנהדרין? זה שאלה ששווה לדון בה. אז יש שתי אפשרויות. יש שתי אפשרויות שלדעתי יכולות לאמר במישור הזה. או להגיד שלא ניתנה תורה למלאכי השרת, ואנחנו צריכים להתייחס לדברים לפי מה שאנחנו רואים אותם. אנחנו לא רואים את
זה.
שמה?
לא רואים אותם, יודעים אותם.
אני מתכוון, יודעים אותם במוחש, בסדר? בצורה מוחשית. מה שאנחנו יודעים בצורה מוחשית, אז אנחנו מחויבים אליו. אבל אם אנחנו יודעים את זה רק דרך המיקרוסקופ, זה לא מה שמחייב אותנו. אותו דבר לגבי נקודות, שאתה לא יודע שהם בעלי חיים, אבל המיקרוסקופ מגלה לך שהם בעלי חיים. אם יש מישהו שיכול לראות את זה כבעל חיים זז, זה דבר אחד, אבל אם אף אחד לא מזהה שזה בעל חיים, אז לא יכול להיות שהתנאים הקדושים אכלו את זה, ואנחנו פתאום מעדרים יותר מהם. זה לא מסתבר. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שכאשר התורה מחלקת, זה לא נכנס לזה כשדיברתי על הכליים, התורה לא מדברת, סליחה, כשהתורה מחלקת לקבוצות, כן? אז החלוקה שלה לקבוצות, יכול להיות שיש קטגוריה בפני עצמה לבעלי החיים האלה שאנחנו לא רואים שהם פרים ורבים בפני עצמם, כן? כשיש לנו את מספר המלכויות, אם אתה זוכר, לגבי שרץ העוף, שרץ הרמס, שרץ המים, אז כל קבוצה לפי מה היא נקבעת, אחת הקבוצות היא זו שאתה לא מזהה שהם פרים ורבים מזכר ומקבע. לפי מה הם כן פרים ורבים? אתה לא יודע. לכן זה קבוצה בפני עצמה. וזה גם נקודה מעניינת. הזכרנו קודם את הנושא של כלאיים. אני פעם שאלתי פרופסור קיסלב, אם מישהו שמע עליו, עסק בתורה ומדע. ובאתי להתייעץ איתו בנושא של איך חלוקת המינים של ההלכה מסתדרת עם מה ש... כתוב באנציקלופדיה, שזה חלוקות אחרות לגמרי. אז הוא אמר לי דבר מאוד חשוב. הוא אמר לי, תראה, קודם כל, שלא תחשוב, וגם החלוקה של האוניברסיטה היא לא חלוקה שהמדע מי יודע מקבל אותה. פשוט מאוד, בתקופה מסוימת היה צריך לארגן את כל החומר. באותה תקופה המדענים הגדולים היו נוצרים, הם ישבו וקבעו לעצמם כמה עקרונות, ולפי זה הם חילקו. לא כל כך שונים מאיך שהם חילקו את התנ"ך, כן? כן, הם חילקו את התנ"ך לחלקים כדי להשתלט על החומר הזה. הם חילקו את כל בעלי החיים שהם הכירו וסידרו אותם לפי עקרונות מסוימים. עכשיו, העקרונות האלה הם לא מוחלטים. אתה בהחלט יכול לעשות ברמה לא פחות חשובה חלוקה אחרת לגמרי, והיא תהיה נכונה לגמרי. זה בדיוק כמו שאתה מחלק כיתה לפי הידע שלהם באנגלית להקבצות, ואחרי זה כשאתה ניגש למתמטיקה אתה מחלק אותם אחרת לגמרי. אותו דבר בעלי החיים. אתה יכול לחלק אותם לפי אזורי המחיה שלהם, אתה יכול לחלק אותם לפי המשפחות שלהם, ואתה יכול לחלק אותם לפי א' ב'. ואז אתה מוצא שיש לך אנציקלופדיה אחת, כמו אנציקלופדיה העברית, שמסדרת אותם רק לפי א' ב', ואתה יכול לפתוח אנציקלופדיה לחי וצומח של ארץ ישראל, שמחלק אותם קודם כל לפי צומח, ויונקים, וטורפים, וזוחלים, ורק אחרי זה נכנסת לאלף בית. ויש לך מדריכים למטייל, שהם מסדרים את זה בכלל לפי האזורים שאתה הולך לטייל, האם אתה הולך באזור החוף, או האם אתה הולך באזור ההר, או שאתה באזור הבקעה. עכשיו תחשוב על זה, יכול להיות שיש מינים ממש קרובים שהם פשוט אחד מהם חי באזור ההר ואחד מהם בשפלת החוף, ולכן יש איזה שינוי מסוים בצורה שהם נראים, אבל הם בעצם הרבה יותר קרובים מאשר אלה שאתה סידרת אותם לידם שם. צורת החלוקה היא, אנחנו צריכים אותה. בעולמו של הקדוש ברוך הוא הדברים מאוד מאוד מורכבים, ולפעמים יש קישורים מקבוצות שונות בצורות שונות. ולכן הגדרה של מין, זה גם מסביר קצת את הלכות כלאיים, למה חז"ל לפעמים כן נתנו משקל למראית העין, ולפעמים מראית העין היא לא מספיק חשובה כדי להגדיר את השוני שביניהם. וזה מאוד מרגיע את ההתייחסות, ברגע שאתה רואה שגם בעולם המדע הסידור הוא בכלל לא מוחלט, אלא הוא פשוט, אנחנו מנסים לארגן את החומר העשיר שיש לפנינו כדי שנוכל להתמודד איתם. טוב, אז אני אעצור כאן.
טוב, תודה לרב חנן יסרי. כפי שאנחנו רואים, באמת הנושא הזה הוא די מורכב, די רחב, יש הרבה מה לדון בו, אבל כפי שהוא הציג את זה בצורה מאוד יפה, גם את הגישה של מורי, וגם באותה זהירות הראויה ביחס שבין הידיעה לבין היישום המעשי. ועכשיו אנחנו נעבור לתפילת מנחה.